טוב, היום אנחנו מתחילים פרק זין. אנחנו בדף קסמ"ו. נכון שאנחנו מדלגים קצת. הדילוגים זה בירורים שהמהר"ל מנסה להעמיד כמה שיטות בנושא של פוקד עוון. דבר שצריך הרבה עיון. זה לא... זה פחות עקרוני לגבי עיקר הנושא. אני לא הייתי רוצה שנפסיד את עמוד השדרה. לכן חשבתי אחרי שיקול דעת, שמי שרוצה כמובן, רצוי שישלים פרק ו', אבל בשביל זה הוא צריך לעיין בכמה סוגיות. למשל, הוא מביא דעת הרמב"ן, אז הוא צריך לראות את הרמב"ן בפנים, כי אחרת הוא לא יבין. כיוון שזה דורש עיון בדברים נוספים, לכן כל אחד יעשה את העבודה הזאת לעצמו. אבל אנחנו את עיקר העניין נמשיך לברר, והיום אנחנו מתחילים פרק ז', למי שמצטרף אלינו, עמוד קסמ"ו. עמוד קסמ"ו. אמר רבה, מסכת יומא, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על פשעיו. שנאמר, נושא עוון ועובר על פשע. הפסוק הזה כתוב בנביא מיכה, מי אל כמוך וכו'. נביא מיכה פרק ז', נושא עוון ועובר על פשע. מדייקים מן הפסוק הזה כך, למי נושא עוון? כלומר, למי הקדוש ברוך הוא מוחל על עוונותיו? למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. כלומר, מידה כנגד מידה. אם אדם מוכן לעבור על מה שפושעים נגדו, על מה שחוטים נגדו, אז הקדוש ברוך הוא יקיים את אותה מידה כלפיו. למי נושא עוון? למי הקדוש ברוך הוא נושא עוון? למי שעובר על פשע ולא מקביד על כל דבר שעושים כלפיו. זאת הדרשה. עכשיו הגמרא מספרת לנו סיפור. רב אונה ברי דרב יהושע חלש. כלומר, רב אונה בנו של רבי יהושע נהיה חולה. חולה, אפילו חולה קשה. על רב פאפה לשיולי בי. רב פאפה הלך לבקר אותו, לבקר את החולה. חזה דתקיפלי אלמה. כשרב פאפה נכנס לבקר את החולה, התברר לו שהוא חולה אנוש, שמצבו קשה ביותר. אמר, כשהוא יצא מביקור חולים, וכולם חיכו בחוץ מה התרשמותו של הרב על המצב של החולה, אמר, אבי דולה זבדתה. אמר, אפשר להכין את התכריכים. זה הסוף. ככה הוא התרשם ממצבו של החולה. טוב, מכינים תכריכים, לסוף, התפח. החלים. מה? תכף, שמע את הסיפור. שמע את הסיפור עד הסוף. אם כן, חולה אנוש, מכינים את התכריכים, מה קרה בסוף? החלים. חזר לאיתנו, ברוך הוא, ברוך שמו. מצב זה הכי טוב. אבא כה נחשף רב פאפה למחזה. רב פאפה נורא התבייש. וואי וואי, איך אני עכשיו אפגש איתו כשהוא ישמע שאני אמרתי להכין את התכריכים וכבר לסגור את הארון, ומתברר, אתה רואה? לכן, כן, אבל הוא התבייש נורא. טוב, אמרו לי, אז איך יכול להיות שרב פאפה עד כדי כך טעה? הרי רב פאפה זה לא סתם אדם, זה אדם חשוב, אדם שמביא גם בענייני עולם וגם בענייני תורה. אז מה קרה? מה קרה? שאלו את החולה. שאלו את החולה. מה, רב פאפה טעה? אמרו לי, מה היא חזית? מה ראית? מה קרה? תסביר לנו. אנחנו ממש כולנו מופתעים. רב פאפה אמר לנו להכין את התכריכים, ועכשיו אתה בריא? מה קרה? אתה חייב להסביר לנו מה קרה. אמר לו, אין. אמר, כן, 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 כן. לא, לא, הוא לא טעה. רב פאפה לא טעה. אכן, זה המצב. אני כבר הייתי בדרך לעולם של מעלה. ואחי אבא. ובאמת כך היה. רב פאפה, כשהוא נכנס, אכן הוא ראה שאני ברגעים האחרונים. הוא לא טעה. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אבל מתוך מה באה התפנית? כי אמר להם הקדוש ברוך הוא, הועיל ולא מוקה במילי, לא תוקמה בעדי. כיוון שהחכם הזה הוא אינו מקפיד על מה שעושים לו, על כל דבר שעושים לו הוא מוכן למחול, אז גם אתם אל תקפידו איתו. כלומר, אף על פי שבאמת הגיע שעתו, ואם לפי שורת הדין אכן הוא היה צריך למות, ורב פאפה לא טעה בהבחנה שלו, אבל כשהגיע, לפני שלוקחים אדם מהעולם הזה, מתייצב לפני בית דין של מעלה, ריבונו של עולם, עזבו אותו. הוא מגיע לו לחיות, כי הוא אינו מדגדק על כל דבר שעושים עמו, גם אתם אל תדגדקו איתו, שנאמר, מי אל כמוך? נושא עוון ועובר על פשע. למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. הנה, לא רק שלמדנו את זה מדברי רבה, אלא למדנו את זה ממעשה שהיה, כך היה. כלומר, הגמרא אומרת לנו שזה לא רק לימוד, אלא זה מציאות. למה מספרים לנו סיפור כזה? מעשה שהיה, זאת אומרת, ככה זה עובד במציאות. אמר רבי אחא בר חנינא, עליה וקוץ בה. כתוב, לשארית נחלתו, ולא לכל נחלתו. הקדוש ברוך הוא נושא עוון לשארית נחלתו, ולא לכל נחלתו. מי זה לשארית נחלתו? למי שמשים עצמו כשיריים. כלומר, שפל בעיני עצמו שיריים, כאילו לא שווה. לא, הוא לא מחשיב את עצמו בעיני עצמו. עד כאן דברי הגמרא. כן, מוטי.
אבל מי שאלו פה, הוא מראה את רב פאפה או את החולה?
לא, את החולה. שאלו את החולה, אתה עלית למעלה, רב פאפה לא טעה. אז מה, ספר לנו מה שהיה, אבל אני אגיד לכם, הייתי בבית דין למעלה, היה ויכוח שם, וריבונו שלו אמר, לא לוקחת אותו. טוב?
נעילה, בשלוש השנים האחרונות, אני לא טועה מבחינת הזמן, היו שני מקרים שבאמת החיים, ברגע שהדולם טהרה, תאמו לתחייה. הדולם טהרה, תאמו לתחייה.
אנשים לא מסתובבים כל כך שם, ידידיה.
אני גם לא מסתובב שם, אבל זה מה שאתם בחדשות.
זה מה שסיפרו.
לא, חדשות
אתם. אוקיי. נו, אז אתה רואה, זה מציאות.
אני לא יודע מי
מי? הרב זקל? פילי פלאים. טוב, אז עד כאן דברי הגמרא. מכאן פירוש המהר"ל. בוא נראה. פירוש. כי המשים עצמו שפל ופחות עובר על פשעיו. כי בעבור שהוא משים עצמו כאילו לא היה כלל, ובשביל כך הוא אדם פשוט לגמרי. זהו דבר שהמהר"ל חוזר על עצמו הרבה פעמים. שמידת הענווה קשורה למידת הפשיטות. מידת הגאווה היא קשורה למידת החומר, החומר המורכב. אדם ענו הוא אדם פשוט. כי אדם גאוותן הוא מלא חומריות, מורכבות. לכן כל דבר פוגע בו. כי המורכבות של החומר גורמת שצריכים המון תנאים כדי שהמציאות החומרית תתקיים, יש המון תנאים. אם לא שמים אותו בשורה הראשונה, הוא נפגע. אם לא קראו לו בכל התוארים, הוא נפגע. אם לא שלחו לו הזמנה מיוחדת, הוא נפגע. אם לא מדברים אליו בהרבה כבוד, הוא נפגע. בקיצור, האדם המלא גאווה חייו תלויים בהמון תנאים. זה נקרא מורכב. זה נקרא לא פשוט. לעומת זה, מידת הענווה קשורה למידת הפשיטות. חי. הוא לא תלוי בשום דבר חיצוני. ומכיוון שאינו תלוי בשום דבר חיצוני, אז אף תנאי לא יפגע בקיומו ובמציאותו. זה נקרא עולם הפשטות. בהרבה מקומות, המהר"ל חוזר לבירור הזה. עולם הגאווה קשור לעולם החומר המורכב, לעומת זה עולם הענווה, מידת הענווה, קושרת את האדם לעולם של פשטות בלתי מורכב, ולכן קיומו הרבה יותר קל מאשר האדם, זה עולם אלוקי, העולם הפשוט. אין מורכבות, אחד פשוט. זה מה שאומר. כי בעבור שהוא משים עצמו כאילו לא היה כלל, ובשביל כך הוא אדם פשוט לגמרי. ובוודאי צד הפשיטות, אין כאן חטא. חיסרון זה בדבר שמורכב. ככל שדבר הוא מורכב מיותר חלקים, די בפגיעה באחד מן המרכיבים של העולם המורכב הזה, כדי לשבש את כל המציאות של הדבר המורכב הזה. אבל דבר פשוט, אין, חיסרון לא ניכר בו. זה דבר פשוט כולל. ולפיכך, נקראים החטאים אדום. כדרתיב בנביא ישעיה, אם יעדימו כתולע, והמצוות נקראים בשביל כך לובן. כמו שמצאנו במסכת יומה, שכשחוט השני היה עובר מאדום ללבן בבית המקדש, היו קושרים חציו בפתח ההיכל וחציו בקרני השעיר המשתלח, וכשבני ישראל היו מתכפרים על עוונותיהם ביום הכיפורים, חוט השני האדום היה עובר ללבן, שנאמר, אם יהיו חטאיכם כשני, כשלג ילבינו. אם יהיו חטאיכם כשנים, מלשון שני, אז הקדוש ברוך הוא יבוא וילבין את עוונותיכם. בגלל זה בית המקדש נקרא בשם לבנון, כי הוא מלבין עוונותיהם של ישראל. מה מיוחד בלבן? האור הלבן זה אור פשוט. זה אור שכולל את הכל, הוא אור פשוט. זה האור הרגיל, האור היותר אמיתי, האור הלבן. האדום הוא לא אור פשוט, ההפך. וזה כי האדום אינו פשוט, ועד רבה. החטא, קטם נקרא. אבל הלובן הוא אינו מראה כלל. זה לא מראה. זה הכל, וזה בלי גוון. ומפני שאינו מראה הוא פשיטות גמור, ולפיכך אמר, שאם עשים עצמו כשיריים, דבר זה הוא פשיטות גמור, ומפני כך השם יתברך מוחל לו החטאים. כלומר, כשאדם עושה את עצמו פשוט, מתוך ענווה, אז הוא מתרחק מעולם החומר, עולם המורכב, הוא מתקרב יותר למדרגה נשמתית, הנשמה היא לא מורכבת, הנשמה היא הוויה אחדותית פשוטה, לעומת הגוף, שהוא בנוי ממיליונים של תאים, ומאלפי חומרים, ורק משהו משתבש בהרכב, משהו יתר או משהו חסר, והנה כבר האדם חולה, כבר משהו התקלקל אצלו. כן? זה המצב, המציאות החומרית. המציאות החומרית היא מחייבת איזון מאוד דק בין כל החלקים שמרכיבים את האדם. לעומת זה, המציאות הרוחנית היא מציאות פשוטה, כוללת, לא מורכבת. כל חטא קשור לעולם החומר. לעומת זה, כשאדם לובש מידת הענווה, אז הוא מתקרב מאוד למידת הפשיטות. דבר זה הוא פשיטות גמור, ומפני כך שאם דורך מוחל לו על החטאים, כי הוא מסולק מן החטא עד שהוא פשוט לגמרי, ודבר זה מבואר. וכן טעם מה שאמר, כל המעביר על מידותיו, מעבירין על פשעיו. כי גם זה מורה על מידת הפשיטות. כלומר, כשאדם לא מקפיד על מה שפוגעים בו, מה זה אומר? זה אומר שבעצם הוא אדם פשוט. כלומר, אין אצלו מורכבות שאם אתה מזיז משהו, אז מיד הוא מרגיש שחייב בסיכון. לא. אדם בעל גאווה, כפי שהסברתי קודם, הוא אדם שחייו עומדים ותלויים בהמון דברים. משהו חסר בפרטים הקטנים שנותנים לו איזשהו מעמד, ומעמדו מתרסק בעיניו. לא כתבו את התואר, לא אמרו, אדוני הנכבד וכו', מיד החיים שלו מתרסקים. לכן אדם שאינו מקפיד, מעביר על מי הקדוש ברוך הוא נושא, למי הקדוש ברוך הוא נושא עוון, למי שעובר על פשעיו, זה אדם שבעצם מוכיח שהוא רחוק מהמורכבות החומרית. כן.
מה זה הנעלבים ואינם עולבים?
זהו זה.
שבעצם, אבל אם יש לו גאווה, אז הוא לא אמור להעלב, לא? זאת אומרת, אם יש לו גאווה, הוא כן אמור להעלב, ואם אין לו, אז הוא לא אמור להעלב.
כן. אתה אומר שבעצם יש מדרגה שבכלל אדם לא מרגיש, ויש מדרגה שאדם מרגיש והוא בכל זאת מוכל. אז מה הכוונה למי, כל המעביר על מידותם מעבירים על פשעיו, למי הקדוש ברוך הוא נושא עוון, למי שעובר על פשע? מי שעובר על פשע הוא מרגיש? שהוא מרגיש? ודאי שהוא מרגיש. עובר על פשע, הוא מרגיש שיש פה פשע, זה בדיוק מה שאתה אומר. נעלבים, הוא מרגיש. ובכל זאת, הוא לא מקפיד. מכוח מה הוא לא מקפיד? אז אתה יכול להגיד, הוא עושה את עצמו אדיש. יש דבר כזה, לפתח אדישות כלפי הסביבה. אכפת לי, יזרקו עליי דלי, לא מעניין אותי. זה לא מדרגה שלמה. מדרגה שלמה זה שאדם מגביר את המדרגה הרוחנית על המדרגה הגשמית. כלומר, עובר על פשע, הוא מרגיש שיש פה פשע. אם היו שואלים אותו, הנעלב הזה, מה שעשו לך, מה שפלוני פגע בך, זה בסדר או זה לא בסדר? לא אכפת לי, לא מעניין אותי. לא, הוא יגיד לא נכון. הוא יגיד, זה לא בסדר. אבל אני מגביר את המדרגה הנשמתית על המדרגה החומרית. אבל החיים שלי הם לא תלויים בזה. אז זה לא שבאמת הוא לא נעלב. הוא נעלב. הוא נעלב במובן שהוא מרגיש שנעשה כאן משהו לא תקין. אבל החיים שלו לא תלויים בזה.
זה לא אומר שיש לו גאווה אם הוא נעלב בעצם?
לא. למה זה? למה לא אמור? הוא אדם לא אמור בול עץ. הוא לא אמור להיות בול עץ. זה לא אדם, הוא לא אבן שאין לה הופכין. לא. ויש מדרגה של בושה. מה זה נעלבים? יש בושה. הבושה היא בא ממה? כתוב שכל מי שסותר לאו של חברו, כסותר לאו השכינה. למה? כי צלם אלוקים שבאדם. יש התנהגות שהיא פוגעת מצד שאתה מזלזל בצלם אלוקים שבאדם. אז לכן הוא נעלב. יש מי שבכלל לא מרגיש. הוא מפתח אדישות. אי אפשר להעליב אותו. הייתה פעם שיטה כזאת, שבני אדם ילמדו לא להיעלב. כלומר, להיות אדישים. לפי הרמב״ם משמע שזה לא טוב, זה לא נכון. כן, לא, זה גם לא, אבל זה גם לא המעמד הנכון של האדם. יש גם, נכון, זה ודאי נכון, כי אדם יש לו נפש, מצד שיש בו נפש, יש בו חיים, יש בו הרגשה, יש בו רגש. אז אם כן, המדרגה הנכונה, זה לא שאדם הוא אדיש, אלא שאף על פי שהוא נעלב, כלומר נעשה כלפיו דבר לא נכון, אבל עם כל זה הוא מגביר את המדרגה הרוחנית, ויכול להיות שלפעמים הוא יקפיד לא מצד שהוא נעלב, מצד שלמשל, אין דוגמה, יכול להיות ש... מה?
עבוד התורה.
זה עבודתו, בדיוק. זה כבוד התורה, לדוגמה. לא בגלל שהוא נעלב, בגלל שזאת חובתו. אם למשל יזלזלו בשופט, בדיין, דיין צריך להניש את מי שמזלזל בבית דין. מה אתם נעלבים? יגיד המזלזל, אנחנו לא נעלבים, אבל אתה מזלזל בבית דין, אתה גם לא תתייחס ברצינות לדין. אם אנחנו ניתן לך לזלזל בבית דין, אתה כמובן לא תיקח ברצינות את מה שהבית דין יקבע. אז לכן אנחנו חייבים להניש אותך. אז נעלבים. אתה מתנהג בצורה לא נכונה. אינם נולבים, כי מגבירים את המדרגה הרוחנית על המדרגה. זה לא מרסק אותו. יש אנשים שבאותו רגע שפוגעים בהם, הם מרוסקים. זהו, הם לא יכולים לתפקד. פגעו בי, זה נורא והיום מה שעשו לי, מי מזה חולה? לא, הוא לא ככה. הוא אמנם מן הנעלבים, ואמנם עולבים. ואם הוא צריך לתקן, הוא יתקן. אבל לא מצד שאני אעשה מידה כנגד מידה. פגעו בי, אז אני אפגע חזרה. זאת אומרת שאתה עובד על השיטה הזאת. אתה ברמה הזאת, לא ברמה הזאת. לכן באמת הגמרא מדברת על מדרגה יותר גדולה. נעלבים, מגביר את המידה הרוחנית, ובכל זאת לא מעליבים. כן.
אבל אני אומר, אבל אולי נגיד עכשיו, נגיד שמישהו העליב פלוני. אז אם הוא לא מגיב לו, אני אומר, בן אדם יוצא גם יכול שכל היום הוא הולך ברחוב יעליב אותו, וגם הוא נהיה... לא יודע,
מצב
שיוצא
בן
אדם שנייה כמו סמרטוט כזה.
יפה, אתה אומר מצוין. לכן, כפי שאמרתי קודם, הייתה שיטה כזאת. יש לפני כמאה שנה רצו לפתח שיטה כזאת. שאנשים יעבדו על מידת הענווה שלהם, עד כדי כך שיעברו, יזלזלו בהם, יורקים עליהם, מכנים אותם בכל שמות גנאי, אנחנו לא מגיבים. אבל הייתה ביקורת על השיטה הזאת. למה הייתה ביקורת על השיטה הזאת? כי כשאדם מתרגל להיות מזולזל, יכול להיות שהוא עד כדי כך יתרגל. זה יכול להביא אותו גם למידת הגאווה. כן. עד כדי כך הוא מתגאה מזה שהוא לא נעליו. עד כדי כך הוא מתגאה שהוא לא נעליו. אז אם כן, זה צריך זהירות, כן? אז זה, לא רק בגלל זה פשלו את השיטה. פשלו את השיטה הזאת בגלל סיבה נוספת. כי יש דברים שאדם אדרבה צריך להרגיש כבוד. לדוגמה, כבוד גדול להיות שייך לעם ישראל. אם אדם מתרגל והוא עד כדי כך עושה את עצמו אדיש, שאפשר, כמו שאמרת, להתייחס אליו כסמרטוט. אז איפה רבי שמעון בר יוחאי? כל ישראל בני מלאכים הם. איפה זה? איפה בכלל, איך אתה בונה אצל האדם הצורך לכבד את השני? איך אתה תבנה את זה? שהרי כלל גדול בענייני נפש האדם. שאיזה הוא מכובד? המכבד טעויות. זאת אומרת, שכדי לכבד טעויות אתה צריך לדעת מה זה כבוד. איזה הוא מכובד. המכבד. אבל אם אתה החלטת שאתה בכלל לא מכובד, אין מה לכבד אצלך, אז אתה יכול כמובן להגיע למסקנה, שכמו שאין מה לכבד אצל עצמך, אין מה לכבד, לכבד אצל זולתך. אבל התורה אמרה את זה מזמן כבר. ואהבת לרעך? כמוך. אדם ששונא את עצמו ורוצה להיות מלא אהבה כלפי זולתו. שקר. שקר. זה בכלל לא ייתכן. לא ייתכן שהאדם יאהב את זולתו בלי לאהוב את עצמו. אדרבה. הוא צריך לאהוב את עצמו אהבה אמיתית. שהוא אוהב את השני אהבה אמיתית. ולא אהבה שתלויה בדבר. אהבת עצמך מצד מה? מצד צלם אלוקים שבך. מצד הצד האלוקי שבך. שנאמר בסוף הפסוק, ואהבת לך כמוך, אני השם. אני השם בך, אני השם בו. לכן, כמו שאתה אוהב את עצמך, צריך לאהוב אותו. אבל אם אדם אין לו שום קנה מידה, כי הוא לא יודע מה זה כבוד בכלל, זורקים עליו קליפות בננה, מקללים אותו, מחרפים ומגדפים, והוא נשאר אדיש. איך הוא יגן על כבוד זולתו? אין לו קנה מידה. למה הוא יהיה רגיש כשמזלזלים במישהו אחר? למה הוא יהיה רגיש כשזלזלו בעם ישראל? למה יהיה רגיש כשזלזלו בתורה? הוא לא יהיה רגיש, כי הוא יתרגל לזה, אין כלום. אני לא כלום, לא שווה כלום, אני שווה סמרטוט. לכן, פסלו את השיטה הזאת, כי זה לא נכון, זה בדיוק מה שדניאל הזכיר קודם. נעלבים ואינן עולבים. זה המדרגה הנכונה שעליה מדברת הגמרא. כן נעלבים. כן יודעים שיש דבר כזה לכבד את האדם. כן מרגישים שכשמישהו מזלזל זה נקרא זלזול. אבל הוא לא עושה מאומה על כל דבר. בסדר. בסדר. אבל לפעמים יכול להיות שהוא יקפיד לצורך העניין. לפעמים האדם צריך להקפיד על כבודו. מצד מה? מצד שהוא יקר בעיני השם. למשל, דוגמה, נמצאים באיזשהו מקום, אדם לא מרגיש טוב. מישהו צועק, יש כאן רופא? יש רופא. זה אם אני אגיד שאני רופא, זה גאווה. יש כאן רופא? מישהו אומר, אבל אתה רופא. אז מה, אתה רוצה שאני אגיד שאני דוקטור? שאני לא אגיד שאני דוקטור. בינתיים ההוא מת. אז יש דבר כזה. אותו דבר בצבא. יש כאן קצין? אז זה לא, הוא מיד מסתיר את הדרגות. וצריכים מפקד. אם אין מפקד, אז החיילים לא יסתערו קדימה. צריכים מפקד שייתן פקודות. וישמעו לפקודות. ובשביל זה צריך לראות שיש מישהו פה עם דרגות שנותן פקודות. אז לכן, המדרגה הנכונה היא לא מדרגה לא מרגיש כלום. אדיש, סמרטוט, אני לא שווה, מה חיי, מי אני כלום. לא, זה לא דרגה נכונה. שבדרך כלל אדם לא מקפיד, גם אם פוגעים בו, נעלבים, ואינם עולבים. אבל יש מקרים שכן. זה מעשים, זה דברים ידועים מפורסמים אצל גדולי ישראל. שהם היו אנשים בעלי ענווה עצומה, ולפעמים הם מאוד הקפידו, ואף אחד לא הבין למה. מה עם הענווה? תשאיר לי. אני מבין בענייני ענווה. במקרה הזה, חובתי להקפיד. כי אחרת, יהיה פה קטסטרופה. הנה, רבן גמליאל במשנה. רבן גמליאל במשנה. סוף פרק שני במסכת ראש השנה, כשרבי יהושע חלק עליו, והוא היה נשיא הסנהדרין, הוא דרש ממנו לבוא אליו ביום שחל בו יום הכיפורים לפי שיטתו של רבי יהושע, הוא חלק על החישוב של רבן גמליאל, במקלו ובמאותיו. אומר אתה, מה? ואתה תתייצב אצלי. אני נשיא הסנהדרין. אז רבי יהושע התחיל להסתובב בין כולם, אומר, מה תראו מה שהוא עושה לי. אמרו לו, אדוני, אין ברירה. הוא נשיא הסנהדרין, אתה חייב ללכת אליו. וכך הוא עשה. וכשהוא הגיע אליו, נשק אותו. ואמר לו, בוא בשלום, רבי ותלמידי. רבי בחוכמה, תלמידי שקיבלת את דבריי. אז רבן גמליאל, אתה אומר שהוא גדול ממך בחוכמה, אז מה אתה עושה? זה התפקיד שלי. אם כל אחד מתחיל לחלוק על נשיא הסנהדרין, כל התורה, מה יהיה עליה? לא תורה אחת, יהיו הרבה תורות בישראל. כל אחד יתחיל לחשב מתי יום הכיפורים. אחד יעשה ביום שני, השני יעשה ביום שלישי, הרביעי יעשה ביום רביעי. ככה זה יהיה.
לצלם הגדול, שאלו שאלה בעת ברד, וגם מהעדון היה. שאלו מתי חלים החגים של סוף שבוע, אחד אמר בסיוון, אחד אמר בניסן.
חוץ מתשרי. הם לא אשמים, אף אחד לא מלמד אותם, ידידיה.
אדוני, כולם אשמים, אני הראשון אשם.
או, אתם רואים מה זה נעלבים ואינם עולבים? כן.
הרב, אני רוצה להגיד שמעליבים אדם.
כן.
אפילו, אדם שמעליב אדם, אומרים שעצמו לקבישה. יש עניין להקפיד כולה, אבל אפילו בן אדם מדבר איתו, כי בלימון לא יכול להיות מצב שבן אדם מעליבים אותו, והוא לא... לא מטעם, לא מצד כבודו, אפילו שהוא צריך לבוא להקפיד על אדם, לבוא להסביר לו שבשביל...
זה משהו אחר, אתה אומר שיש מצוות תוכחה.
אני אומר לך שחייב להגיד כאילו, שאם בסוף בן אדם שותה...
הנעלב צריך, זה מי ש... מי שפגעו בו, יש שתי אפשרויות. או שהוא מוכל לגמרי לחברו, בליבו, או שהוא מוכיח אותו, כדי שיבקש ממנו סליחה. אבל, השאלה, היחס. הרי על כל דבר אתה יכול. על כל דבר אתה יכול להיעלב. באת לבית הכנסת, מישהו יושב במקום שלך, נעלב. מכל דבר. לא העלו אותך לתורה, אתה נעלב. מישהו פגש, לא שם לב בכלל, לא ראה אותך, לא אמר לך שלום. זהו, אתה לא מדבר איתו עד עולם. זה כל מיני דברים. איזה אדם צריך להתרגל? באופן כללי, לסגל לעצמו מידת המכילה כלפי זולתו. יש מקרים שאתה צודק. אם מישהו עושה דבר חמור, אז לפעמים באמת הוא צריך להוכיח אותו. צריך להגיד לו, שמע, אתה פגעת בי. עכשיו, כדאי שנסתדר. זה בסדר, זה בסדר גמור. אבל צריך לדעת כל אדם קורא שבשוגג, לא בשוגג, במזיד, לא משנה, פוגעים בו. אז אם אתה תתחיל להקפיד על כל אחד ועל כל אחד, משהו עוזר לך, החיים הם לא חיים. זה בדיוק העניין. וכן, טעם מה שאמר, כל עם מעביר על מידותיו, מעבירין על פשעיו. כי גם זה מורה על מידת הפשיטות. ולכך עובר על מידותיו, ואינו מעמיד על מידותיו, מפני הפשיטות שיש בו. ולכך מעבירין פשעיו. אבל מי שאינו עובר על מידותיו, הרי אין בו מידת הפשיטות. לכך חטאו גם כן בלתי עשרה. זאת אומרת, זה אומר באיזה מדרגה אתה נמצא. זה לא שעושים לך כמו שאתה עושה. זה בכלל מראה המדרגה שלך. זה. אם אדם הוא אדם כזה שמעביר על מידותיו, זאת אומרת שנפשו היא נפש פשוטה. היא לא מזדעזעת מכל דבר שקורה. גם אם פוגעים בו, הוא מתגבר על זה בקלות. למה? כי הוא אדם רוחני ועניינים של כבוד פה וכבוד שם, וחצי כבוד פה וחצי כבוד שם. זה לא משנה את מדרגתו הפנימית. האדם שחי במדרגה רוחנית, העניינים האמיתיים הם קובעים אצלו הרבה יותר מן הדברים החיצוניים. לכן יש לו כוח הרבה יותר גדול לגבור על מה שנחשב כחיסרון. ככל שאדם הוא יותר קרוב לעולם החומר, כל שינוי הוא חיסרון יותר גדול. ככל שאדם הוא יותר קרוב לעולם הרוח, כן? אתם ניצבים היום כולכם. התורה נותנת לאדם את הכוח להיות מתייצב. לא זז מעמדותיו. לא זז ממדרגתו הנפשית, מעמדתו הנפשית. הוא לא מזדעזע מכל דבר קטן שקורה, מכל עלה נידף. לעומת זה, אדם שהוא בעל גאווה, זה ניפוח כזה, שכל דבר קטן זה כמו בלון נפוח, סיכה קטנה, מיד הכל מתפוצץ. אז אותו דבר גם כן לגבי חטאיו. על מי החטאים עושים רושם? החטאים עושים הרבה רושם, זה הכוונה מעבירים על פשעיו. החטאים עושים הרבה רושם על אדם שקשור לעולם החומר. כי הוא תלוי בזה, הוא זקוק לזה. ולכן זה עושה על נפשו רושם מאוד גדול. וזה מאוד קשה אחר כך להסיר אותו מזה. אדם שיש לו תאווה של אכילה. אדם שיש לו תאווה של אכילה. הרי למשל, כל אוכל, הוא יודע להגיד לך בדיוק, זה טעים, אבל זה לא בדיוק טעים כמו שזה צריך להיות טעים. אדם שלא, זה לא תלוי עכשיו במה ש... הוא העיקר שהוא אוכל כדי להסביע את נפשו, כדי שיהיה לו כוח. הוא לא מבחין בין טעם כזה ותת טעם כזה וסופר טעם כזה, וכל דבר עושה עליו רושם. העיקר אכלנו, סבנו, יש לנו כוח, נמשיך הלאה. ככל שאדם יותר קשור לעולם החומר, מתוך זה הדברים עושים עליו רושם יותר גדול. אז אומר המהר"ל שהיה באטליה, זה מה שהוא מסביר. וכן טעם מה שאמר, כל המעביר על מידותיו מעביר על פשעיו, כי גם זה מורה על מידת הפשיטות, לכך עובר על מידותיו. כי זה לא עושה עליו רושם גדול, ואינו מעמיד על מידותיו, מפני הפשיטות שיש בו. לכך גם מעבירים על פשעיו, כי גם החטאים לא עשו עליו הרבה רושם. אבל מי שאינו עובר על מידותיו, מה זה אומר? שמעמדו הנפשי הוא תלוי בהמון דברים מורכבים. הרי אין בו מידת הפשיטות, לכך חטאו גם כן בלתי עשרה. למה? כי החטא עשה על נפשו רושם גדול מאוד וקשה מאוד לנתק אותו משם. השאלה אם החטא מחליק על האדם, או החטא נכנס לשורש האדם. זה תלוי במדרגתו. נכון, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אבל יש הבדל מאוד גדול. יש אדם שאפילו כשהוא נכשל, זה לא עושה רושם גדול על נפשו. ויש אדם כשהוא חוטא, זה עושה רושם מאוד גדול עליו, כי כל החיים שלו הם שם. גם נוכל לפרש מפני שהוא מידה כנגד מידה, כמובן. זה גם נכון. מפני שהוא מעביר על מידותיו, מעבירים לו פשעיו, אבל הראשון עיקר. מה הכוונה? המהר"ל אומר, בין שני הפירושים, להגיד שזה מידה כנגד מידה, כמו שאתה נוהג, נוהגים איתך, זה הסבר במדרגה של שכר ועונש. אבל ההסבר הראשון שנתתי לך הוא הסבר יותר עמוק. כי ההסבר הראשון שנתתי לך הוא עוסק במהות. ובמהות זה הרבה יותר משמעותי. מה שהאדם, הענב, זה לא עושה עליו רושם, גם זה לא עושה עליו רושם. הוא מדרגה רוחנית כזאת שבקלות הוא מתאושש מכל פגיעה בו וגם מכל חטא אם הוא נכשל במקרה באותו החטא. לעומת זה האדם שמעמדו הנפשי הוא מעמד מאוד חומרי, כל דבר שפוגעים בו זה מזעזע אותו. זה מעמיד את חייו בסימן שאלה. ואותו דבר גם כל חטא. זה מאוד עושה רושם, לכן גם יש לו קושי מאוד גדול להתנתק מן החטא. לכן התורה היא באמת הדרך הטובה ביותר לעלות, לאדם לעלות משפלותו. כי התורה מעלה את האדם למדרגה שהשם שם החטא אינו פועל, אינו עושה רושם. במדרגה הרוחנית זה הרבה יותר קל. באור הפשוט, שמה אין כמעט אפשרות של לכלוך. לא נחזר. גם אם יש חטא, הוא לא משאיר כתם. אבל אם לעומת זה אדם נמצא בעולם מורכב, אז כל דבר חומרי עושה עליו רושם גדול מאוד. לכן כותב המהר"ל בסופו של דבר, שהפירוש הראשון הוא עיקר. וכמובן אפשר להסביר את כל המערכת הזאת כמערכת של שכר ועונש. אבל אומר המהר"ל, העיקר זה לא זה, זה מצד המהות. לכן כשאדם עובד על מידת הענווה, צריך לדעת שהוא לא עוסק בעניין מוסרי פשוט. לא אומרים, תהיה אדם מוסרי, צריך לקנות מידת הענווה. לא, אתה עוסק בקניין של מהות. אתה מעלה את עצמך למדרגה אחרת של חיים. להיות בעל ענווה זה בכלל לא לחיות את אותה מדרגה. אדם שהוא בעל ענווה הוא בכלל לא נמצא במדרגה של האדם שאין בו ענווה. הם בכלל לא באותו עולם. זה נראה בחוץ שכאילו הם באותו עולם. שמע, אחד עם ענווה, שני לא עם ענווה. הם יושבים ליד אותו שולחן. זה לא נכון. הם בכלל לא נמצאים באותו מעמד. הם לא באותו עולם, אומר המהר"ל. הם בעולמות שונים. טוב, שבוע טוב. כידוע, מחר אין שיעור, כי זה יום הורים. אז השיעור הבא במהר"ל, השיעור הבא במהר"ל בעזרת השם יהיה ביום רביעי.